לא קראנו את ה... אני חושב שקראנו גם את הפסקה הבאה.
מה?
קראנו גם את הפסקה הבאה, לא?
לא, 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 אבל לא... קראנו זה, אבל לא הסברנו.
לא הסברנו?
כן, רק קראנו. אמרנו שנדבר על השבוע הבא.
אה, כן? לא זוכר. נקרא את זה שוב. תשובתם של חכמי הקבלה כפי שהסביר אותה אריזל היא שבראשונה נעץ על מציאות עולמנו החיצוני מה שעתיד להפוך לטבע בסוף יום השישי של ימי המעשה מאור אינסוף ברוך הוא דרך השתלשלות אינסוף מדרגות מבחינת ספירות דעיגולים. זה השלב הראשון, כן, של מהלך, של מהלך האצילות. כאשר בהתפתחות המחודשת בוקעת במומן שני אצילות הספירות דקו היושר, זה אותו קו שחוזר בתוך החלל שבינתיים בתוכו נבנו ספירות דעיגולים. ספירות דעיגולים שזה אומר הצד הבלתי פרסונלי. למה בלתי פרסונלי? כי שמה הייתה הוויה והתרוקנה, אז מה שנשאר זה הצד הבלתי פרסונלי. תוך המציאות הזו הקו חודר ובונה מערכת אחרת שזה ספירות של קו היושר. למעשה כפי שאנחנו נראה מתישהו, מה שבונה את הספירות של קו היושר זה המפגש בין הקו החוזר, האור החוזר בפנים, והרשימו מה שנשאר הקווה של ההוויה שהייתה והתרוקנה בזמן בריאת החלל, כן. בסדר? אז זה מה שאומר כאן, במומן שני, הצילות הספירות דקו היושר, קחי צלם אדם. למה צלם אדם? כי אמר לפני זה, שבסופו של דבר, כששואלים את השאלה מה זה הנקודה האמצעית שכולם מדברים עליה, אמר שזה כל אחד ואחד מאיתנו. מה?
3, 5, 4.
כל אחד ואחד מאיתנו. איך יכול להיות כל אחד ואחד מאיתנו? זה מה שנקרא צלם, אותו דגם שיש, של האדם שיש במחשבת הבריאה. שכל אחד ואחד מאיתנו אמור להיות תואם למחשבת הבריאה בסופו של דבר, כן? האור החודר לתור החלל מתקן בצורה פרסונלית אנושית את שברי הבלתי פרסונלי. זהו תחילת תהליך תיקון העולמות. זה שלב א' לתיקון העולמות. אחר כך יש כמה וכמה שלבים, זה מה שמסביר בפסקה הבאה מיד. בסדר? לא שיש דברים לא ברורים.
הכל בגדול לא ברור עדיין.
זה בסדר. עוד כמה שנים הכל יתברך. בטוח. צריך להיות אופטימי.
זה לא בטוח, זה אולי. גם אולי זה אופטימי.
לא. בטוח. טוב. עכשיו מה שהוא מוסיף כאן, התיקון עצמו מתרחש במהלך 6,000 שנות היסטוריה של העולם הזה. הדגש הוא על המילה היסטוריה. התיקון מתרחש במציאות ותכליתו לממש את הערכים המוסריים המוחלטיים בחברה האנושית ולאחד אותם גם אם אותם ערכים נראים לנו כסותרים זה.
יכול להיות שהתיקון במלך מהלך ההיסטוריה גם מתרחש הפוך?
לא.
נוצר קלקול, או כל הזמן זה בתהליך חיובי תיקון?
לא, לא כל הזמן. יש סיבוכים בדרך בלי סוף. כן? בוודאי.
הסיבוך לא מקלקל, זאת אומרת...
כן, כן, זה...
אני אומר, הוא גם מקלקל, לא רק מתקן.
מוסיף אי סדר. כן, החל ממה שקרה עם האדם הראשון. היה אי סדר מסוים, אבל במובן מסוים מוכרח כדי לאפשר את בריאת החלל וכו'. החל מהאדם הראשון מוסיפים עוד כמה וכמה קלקולים כאלה, וצריך לקחת אותם בחשבון אחר כך, זה מכביד.
מה הדוגמאות לתיקולים? דוגמאות לקלקולים אני יודע.
לתיקונים?
כן, קלקולים על הקלקולים, יש הרבה עולם.
זה, כן.
מתקלקל הרבה.
מיד הפסקה הבאה. כן. אבל קודם כל הדגש כאן הוא על ההיסטוריה. יש משמעות למשך הזמן.
כי זה תהליך.
כן, אבל אפשר לתאר תהליך כזה שהוא יהיה... נשתמש במילה מטאפיזי כזה, כי אין לנו משהו אחר, כן? משהו ש... רק בודדים אולי מבינים מה צריך להיות, מה... ואז, כל השאר, מה? אין להם שום תפקיד, אין שום חשיבות למה ש... למה שהם עושים, יש תפיסה כזאת. לא רק אצל המקובלים, למשל אצל הרמב״ם, במורה נבוכים, מי שחשוב זה האדם שמשיג את החוכמה. מבחינתו כל שאר האנשים כאן כדי לשעשע אותו, כדי שלא ירגיש בודד. אבל לאמיתו של דבר...
כן, okay, אבל יש להם תפקיד.
כן, אבל... זה תפקיד?
אני לא יודע, בהגדרה שלו זה
כן,
תפקיד.
כן, אבל...
זאת אומרת, אין אדם שאין לו תפקיד, זה הסכמנו מלכתחילה. השאלה אם כל אדם כל הזמן מתקן. עכשיו, אם התפקיד שלו הוא משעשע את המתקן, את הצדיק נגיד, מה שפעם מוגדר, אז...
כן, אז זה... אני חושב שה...
מה זה, זה התנסות
לשמה?
כן, זה...
זה התנסות של אדם שיום על ההסבר שלו, זה... אבל מבחינה זו, הוא נותן לכולם תפקיד.
הוא כתב את זה
וחזר בו
מזה גם.
לא זו הנקודה, אבל ברגע שאתה אומר לכולם, הם קיימים כי יש להם תפקיד...
אבל זה לא תפקיד, זה תפקיד.
זה לא אומר לו תפקיד, הוא מגדיר.
מה זה, זה עבדים ואדונים?
כן, כן, זה...
זה תפקיד.
כן, בסדר.
זה שהיו עבדים. אז מה? היה להם תפקיד של עבד או לא? מבחינת הבריאה.
אני חושב שה...
לא, זה לא תפקיד של
הגישה...
הבריאה. מה, זה קלקול?
בוודאי.
הגישה...
אם יש לך מישהו שמרגיש עליון על השני, זה קלקול. אם אתה חושב שהבן אדם נמצא מולך בגלל שהוא פחות רחב ממך, הוא צריך לשרת אותך, הוא בא לפה בשביל לשעשע אותך, זה קלקול. זה חוסר הבנה של הבריאה בצורה הכי, הכי בסיסית.
ברור שהגישה של ה... גם של החסידות. חשיבות של העגלון, כן? בא כתגובה לדברים האלה, אבל...
כי זה היה.
ברור שזה היה. ברור שזה היה. היה הגביר ו... פשוטי העם שכאן כדי לשרת אותו, לא מעבר לזה. זאת אומרת, אין להם תחומה אמיתית חיובית שמקדמת משהו. אלא אם הם כבר כאן, אז... אבל זה לא רק של החסידים. למשל אצל רבי חיים מוולוז'ין, מיד בהתחלה בשער א', מסביר וחוזר ומסביר שיש חשיבות ויש השפעה בכל העולמות לכל מעשה של כל אדם. הגדול והקטן.
הגדול והקטן. התשובה.
כן, לא, אבל זה רבי חיים. וזה לא רק שזה משפיע בסביבה שלו, זה לא רק שזה משפיע בעולם הזה, בכל העולמות הוא אומר. כי הכל קשור בכל. אתה עושה כאן משהו, משפיע עד למעלה...
אפקט הפרפר.
פרפר פלוס, כן. אני חושב שזה יותר מתאים. איך זה משפיע? כי המעשה הוא מעשה היסטורי. יכול להיות שהוא בעל חשיבות, יכול להיות שהוא לא בעל חשיבות, כן? אבל כעיקרון יש השפעה. ויכול להיות שאכן תיקון מסוים נעשה על ידי מישהו ש... אף אחד לא שם לב אליו וכו', כן? כי לכל אחד באמת יש משהו ייחודי שרק הוא יכול לעשות. לא סידרו את ה...
סידרו לך את ה...
לא סידרו את ה... כן, שם.
אתה מדבר על תפיסה סוציאלית שלא אי אפשר להגדיר אדם שהוא אוהב את של השני, אבל מבחינה אולי אם יש תפקיד וזה התפקיד, איך הוא אומר עכשיו, גם הקטן באיזשהו חור בעולם עשה איזו פעולה שהיא פעולה שהיא חלק מהתיקון.
לא, אבל ההגדרה שהיא מלכתחילה זה שהוא נועד לשרת אותי, זה הגדרה שהיא
לא נכונה. לא, אבל זה הגדרה סוציולוגית לא נכונה, אבל מבחינת זה שבפועל זה מה שקורה, אולי זה תיקון העולם.
שזה שהוא עבד והוא
אדון? כן, לא יודע, אולי.
לא, זה...
אולי הוא בזה שהוא מסכים להיות עבד, הוא עושה תיקון.
לא, זה אופייני ל...
לא מסכים.
זה מאוד אופייני לחברה של ימי הביניים עד התקופה המודרנית. יש מעמד עליון שזה האריסטוקרטיה.
בימינו אשכנזים.
ומתחת לזה יש את המעמד של אנשי המלחמה, אנשי הצבא, ומתחת לזה וכו'. זה גם מאריסטו, כן? ככה זה התיאור של אפלטון, כן? הארגון של הדמוקרטיה של יוון, כן? דמוקרטיה זה מילה יפה במקרה הזה, זה כמה אנשים בודדים. כל השאר אין להם מה להגיד, כי המעמד שלהם הוא נחות עד כדי כך, אין חשיבות למילה שלהם. זה נמשך עד המאה ה-18, סוף המאה ה-18. כן, אבל לא. מה שמופיע בתקופת הנאורות זה כבר התפיסה שיש משהו לכל אדם, יש אפשרות שהוא יתרום משהו וזה, ואחר כך לוקח זמן, אבל אין ספק שהתפיסה האליטיסטית הזאת היא קיימת עד היום.
בוודאי. זה שיש תפיסה שאומרת כל אדם הוא יחיד ומיוחד, זה יפה מאוד, זה נכון תיאורטית, אבל כן, במציאות לא מתייחסים לזה. אבל
נכון,
זה
נכון.
תפיסה...
לכן אני אומר, יש כאן ניגודיות בין, בין התפיסות, ואין ספק שהחל מה-18 רואים שינוי מהותי ביותר. למשל, גם בספרים שנכתבו, למעשה הספר הראשון שמטריל עם האדם זה נפש החיים של רבי חיים מוולוז'י. עד אז כל ספר היה מטריל עם האלוהות, ואולי בסוף היו מגיעים לאדם. הוא מטריל עם האדם, זה לא מקרי. שער ב' זה כבר, כאילו, הפך את הסדר, כן? למה? כי בתקופה שלו כבר מתחילים להרגיש את השינוי הגדול הזה, כן? הכל מתחיל מן האדם. צריך לדון בחשיבות של היצור הזה, ב... ובמה שהוא עושה. מה הוא עושה? אפשר לחשוב שכל יום הוא... מה היה אתמול? האייפון
6.
אז לא כל יום. לא כל יום. הפלוס גם, כן. בסדר. אז האייפון 6 פלוס. אוקיי. שתיים ביום אחד. חבילה.
וגם שעון.
וגם שעון. טוב, בסדר. לא הספקתי להתעדכן. השעון שלי עדיין פרימיטיבי, כן.
שלי הכי טוב.
כן, גם כן. לא בטריה ולא שום דבר, לא... לא זה, אבל צריך את כל הסיבוכים האלה. אז מה עושים עם המעשים האלה, כן? מה שמניטור רוצה לשים את הדגש עליו זה על שני דברים. הדבר הראשון זה הפן המוסרי. כן? זה הפן המוסרי. לא סתם הפן המוסרי, אלא שזה הקריטריון לשיפוט כל דבר. לא מטאפיזיקה, לא דברים גבוהים, הדברים הפשוטים. זה מוסרי או זה לא מוסרי? אם זה מוסרי, זה חיובי. אם זה לא מוסרי, זה שלילי, מכניס אי סדר נוסף, קלקול, סיבוך, וצריך לטפל בדבר הזה, כן? אבל יש כאן דבר מאוד חשוב שגם מניטו...
אבל לפי מניטו את המוסר, לא האדם קובע, נכון?
לא, לא, ברור שלא, ברור שלא, ברור שלא. המוסר זה התורה, כן? עכשיו, יש כאן סכנה. ותמיד היה נותן את הדוגמה של מישהו שנוסע בכביש, ויש לו פנצ'ר. מה עושים?
מתקנים.
מתקנים. אחרי שאתה מתקן, אתה ממשיך לנסוע, נכון?
כן.
חוזר לנסוע. לא, יש כאלה ששכחו בשביל מה הם בכלל התחילו לנסוע, ונתקעים, ונשארים ככה עם ה... לא, לא מסוגלים לעבור לשלב הבא. ואז נכנסים לאיזשהו לופ כזה אינסופי של עיסוק עם ההתעסקות עם, עם הפנצ'ר. אבל אין כבר יותר. רק שאתה לא שמת לב. ואז ממשיכים כביכול לתקן את מה שכבר לא צריך תיקון. זאת אומרת, זה אנשים שבסופו של דבר חיים בעבר. לא מבינים שהדברים השתנו. אתה היית בנסיעה. בכל קילומטר שאתה עושה, זה... קנית את הקילומטר הזה. נתקעת. בסדר, נתקעת, זה קורה. כן? התגברת על הבעיה. אז למה אתה כאילו חוזר ועושה כאילו עדיין הבעיה קיימת?
דש בעקבה.
כן? זה פשוט, זה...
יש שם דוגמה יותר טובה מפאצ'ר.
מה?
איך אתה ווייז? הווייז אתה נוסע, פספסת, נסעת למקום אחר, הוא עושה, מתקן מסלול חדש.
כן, אבל יש אנשים שלא. אבל יש אנשים שלא.
היום זה מודרני.
בסדר.
לחשב מסלול חדש.
יש כאן סכנה שאורבת בדרך, מבחינת אנשים זה הופך להיות דרמה של ממש. כי הם עוסקים בדבר שכבר לא רלוונטי.
מעניין, יש את ה... מדבר על ספר סוד השבועה של הרב חיים, של הרב עטיה.
כן.
והוא כותב שם בפירוש בתחילת הספר, הוא אומר שחכמי ישראל, דווקא על החכמים, לא מבינים הרבה פעמים את התקופה שהם נמצאים בה.
זה בדיוק מה שאומר איתו רוצה להתכוון. זה הופך, להופך מדרמה לטרגדיה עבור אותם אנשים.
באיזה אופן?
יש תהליך, יש תהליך. מה שמניתו כאן, מה אמר לך כאן? יש תהליך היסטורי. אתה לא יכול לבוא ולהגיד כל הזמן אתה עדיין באותו שלב. הדברים מתקדמים. אז אתה יכול לבוא ולהגיד אני לא אוהב את ההתקדמות הזו. בסדר?
אתה רוצה להיות שותף להתקדמות
הזו. מה? לא, לא, בסדר. אבל לפחות אתה מודע לזה. אתה מודע לזה שיש, ש, 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 שקרה משהו. יש אנשים שמסרבים. למשל, אנחנו לפני ראש השנה, כן? היה אומר לגבי הביטוי להחזיר את עטרה ליושנה. ושואל את השאלה, למה הכוונה ליושנה? אם הכוונה היא לחזור למאה ה-16, ה-17, ה-18 של ימי הגטו. זה לא נקרא ליושנה. יושנה זה אומר לחזור לגזע של העץ. הגזע של העץ זה דבר חי. הענפים
תוצאה
של תהליך מסוים, של מה שקרה. אבל יש הרבה פחות חיות בענפים מאשר בגזע. לכן אם כל המטרה זה לחזור לאיזשהו ענף מסוים, אז אתה כבר יודע מה יכול לצאת מן הענף הזה. לא יכול לצאת שום דבר מעבר למה שכבר יצא. אז זה מה שאתה רוצה? זו תפיסה לא יהודית של ההיסטוריה.
אלא אם אתה, התרה שלו זה באמת לגזע.
האם אתה חוזר לגזע, אז כל האפשרויות פתוחות. זה מה שהוא קורא חזרה לעבריות. כאשר אנחנו מדברים על חזרה במטרה שהייתה פעם תקופה כזאת, כן? לא צריך לטעות. כי יש באופן טבעי נטייה לאדם לעשות אידאליזציה של מצב שסיפרו לו כך וכך. כמובן שבסיפור שכחו מכל מה שהיה לא נעים, כן? ואז זה הופך להיות כאילו ברור שב... בתחילת המאה ה-20 באירופה, בליטא, בפולין ובהונגריה וזה, כל הבחורים היו לומדים שנים בישיבה, אחר כך בכולל זה מה שמספרים היום, כן? ולכן צריך לחזור לזה. טוב, כשבודקים את העובדות זה נראה אחרת לחלוטין. כן? מה זה כמובן? אבל יש כאלה ילדו שאומרים, לא, מה פתאום? אתה מסלף את המציאות, את
הנתונים. היה יותר טוב פעם.
כן, אז היה שהיה יותר טוב. שהגדולים של אז, או, מה זה, אנחנו לעומת זאת, ולכן לא רוצים לקבל שום החלטה, כי... כן? אז פעם אמר...
אבל זה רוב הרבנים עובדים ככה.
ברור.
מי אני ש... כולם.
ברור, ברור.
מי אני שאני אחלוק על מה שאמר?
ברור.
חוץ מהרב עובדיה.
מה? ברור, ברור.
היה אנטי.
מפחדים. מפחדים
פסק, בניגוד למה שפסק.
כן, מפחדים מהצל של... אז הוא אמר פעם בוויכוח עם ידיד שלו, אמר, כי לשניהם היו, הרב שלהם היה משותף, גורדן, אז הוא אמר, אתה יודע מה? לפעמים להישאר נאמנים זה לבגוד.
ולי?
זה לבגוד. זה לבגוד. למה? כי מה ש...
אתה לא פורץ שום דרך.
כי... לא בעניין של פורץ דרך. כי מה שנאמר, נאמר בסביבה מסוימת, בזמן מסוים, בנסיבות מאוד מאוד ברורות, כן? ואתה לא יכול לבוא ולהגיד, כאילו, לתלוש את זה מן המציאות ולהגיד, מה, זה נצרי? הנסיבות השתנו, התהליך ההיסטורי התקדם, אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד על סמך מה שנאמר שככה וככה צריך לעשות היום. לא, הוא לא חי היום, ולכן אתה לא יכול לעשות איזושהי הווה אמינה שאם הוא היה חי הוא בטח היה אומר אותו דבר כפי שאמר לפני שקרה מה שקרה. זה נקרא להישאר תקוע ולהמשיך להתעסק עם הגלגל. אין פנצ'ר יותר.
הגישה כנגד כל החרדים.
בוודאי, בוודאי. זה לא המצאה שלו, הם הבנים שמחה. במבוא שלו, הוא תלמיד של הרבי ממונצ'ק, כן? שהיה אנטי ציוני מובהק לפני המלחמה, ואמר את מה שאמר. מסביר במבוא שלו, דפים על גבי דפים, ומביא עשרות ומאות מקורות, שאם הרבי ממונצ'ק היה חי, הוא נפטר ממש כמה שנים לפני המלחמה, ב-36 או 7, משהו כזה. אם הוא חי את המציאות של נוצרה,
היה משנה
את דתו, ואין לו שום ספק בדבר הזה, ולכן כל מי שבא וטוען נגדו, למה הוא פתאום כאילו מורד ברבו? הוא אומר, איפה כאן המרידה? יש מציאות חדשה, לא הייתה מוכרת לו, לא יכול להיות שאתה משתמש בקריטריונים שהוא משתמש בהם אז כדי לשפוט מציאות מסוימת ולהגיד אותו דבר. אבל זה נכון שרוב הרבנים מפחדים מהדברים האלה, כי הרבה יותר נוח למחזר.
במיוחד שזה החמרה ולא הקלה.
זה עוד בוודאי, כי ברגע שאתה מפחד מהצל...
זה יותר משל יותר נוח למחזר, זה יותר שומר על השליטה.
כל זה נכון. זה בדיוק מה שלהסביר כאן. יש תהליך. בתהליך הזה יכול להיות משבר, נוראי אפילו. כן? וצריך לקחת בחשבון. אבל התהליך מתקדם. האופטימיות של העברי היא לבוא ולהגיד, בסופו של דבר אנחנו נגיע. דיברנו על זה כמה פעמים כבר באיזה מצב. זאת שאלה משנית. קודם כל, לקבוע שבסופו של דבר, כשאתה מסתכל בפרספקטיבה רחבה מאוד, אתה רואה שהדברים מתקדמים בכיוון הנכון. כן? אל תסתכל על התמונה החלקית, על הבעיה העכשווית בנקודת זון מסוימת, אלא תסתכל על כל התמונה. מישהו יכול לבוא להגיד היום שהעולם שלנו דומה לעולם של המאה ה-18? גם מלפני 50 שנה. יש התקדמות כל הזמן. אז יש המון קלקולים, אז צריך לטפל בקלקולים, זה נקרא לתקן. אבל עצם הרעיון שיש התקדמות, שיש התפתחות, זה רעיון משיחי. לא יעזור שום דבר. וזה חלק מהתהליך שנקרא תיקון העולם. והאדם, כל אדם, יכול להיות, אם הוא רוצה, שותף בסיפור הזה. יכול לכוון את המעשים שלו כך שהוא מקדם בחצר שלו, כן? לא את הדברים. ולמה זה ככה? כי הגענו מבחינת המקובלים של התקופה האחרונה לדבר שנקרא התיקון האחרון, שזה לאחד את ספירת היסוד עם ספירת המלכות. לגלות במציאות, ספירת המלכות זה הגילוי במציאות, כן? את כל מה שכבר נעשה. נעשה. על ידי יחידי סגולה, במשך כל הדורות. עכשיו, מבחינת הכלל, צריך לממש את הדבר הזה. ולכן, יש חשיבות לכל מעשה שנעשה בתוך הכלל הזה, על ידי הפרטים ששייכים לכלל. זה מה שמניתו רוצה להסביר. אני אומר, יש חולקים על זה. אבל נראה ששיטה שלו היא יותר גורמת לאדם לרצות להיות שייך לסיפור הזה. מי שבא ואומר שרק הצדיק בתפילה שלו יכול לתקן דברים, מדבר כמו שדיברו במאה ה-18, וזה היה נכון אז, כי היינו בגלות. אבל יצאנו מהגלות, וצריך לקחת את זה בחשבון, לא לעשות כאילו אנחנו עדיין בגלות, ואז אתה ממשיך לתקן את הפנצ'ר של הגלות. זה בדיוק, לזה הוא התכוון, כן? ולכן אתה צודק שבזה זה נגד השיטה החרדית. אין ספק. אין ספק. אבל זה לא סתם. כי מבחינה מהותית זה אומר שהם לא הבינו באיזה תקופה אנחנו חיים. והם מסרבים, לפחות חלקם, להבין שאכן הדברים השתנו. מה שהיה נכון במאה ה-17, במאה ה-18, מה שהציל חלק גדול מן היהדות, החסידות, כן? שזייד מבחינה סוציולוגית היסטורית הכל זה מרד נגד הממסד הקיים ובגלל כל מה שהיה, כל המסגרות שהיו קיימות אז, כן? זה הפך להיות עץ ימש ומחזור של הדברים שכי למה? עדיין שומעים את הצרות, אנחנו עדיין בחשכת הגלות, אנחנו עדיין בתוך, גם אם אנחנו בארץ ישראל אנחנו בשיא הגלות ואוי ואווי וכל הדברים האלה. זה סירוב להכיר בשינוי שחל במציאות. בסדר? אז זה חשוב מאוד. טוב. אז אומר כאן, אברהם אבינו הוא הראשון שהתחיל במהלך תיקון העולמות ותיקן את ספירת החסד. אני אוסיף עוד משהו. יש במדרש בכמה וכמה מקומות תיאור של הסתלקות שבע הריקים. שזה התוצאה של כל המעשים שהיו מאדם הראשון עד אברהם. כל פעם קלקול מסוים סילק את, גרם לשכינה להסתלק עוד רקיעה ועוד רקיעה עד שהגענו כמעט לסוף הדרך, כן? בעם אברהם אבינו והחזיר מרקיע השביעי לשישי, בא יצחק מהשישי לחמישים.
למה דווקא חסד?
מה?
למה אברהם דווקא חסד?
שנייה, בסדר? אז צריך קודם כל להבין את הדבר הזה. עד משה רבנו שמחזיר לרקיע הראשון. נו, אז נגמר הכל, נכון?
הגענו?
לא. כי זה מבחינת יחידים. אז הכדור עובר לבני ישראל. זה ההבדל בין תקופת האבות ובין תקופת הבנים. וצריך להבין את הדבר הזה. זה לא שפתאום הבנים צריכים להמציא מה זה חסד. אתה רוצה לדעת מה זה חסד? תבין את מה שאברהם עשה. אתה תבין מה זה חסד אמיתי. אתה רוצה להבין מה זה גבורה? יצחק. אתה רוצה להבין וכו'. כן? עכשיו זה צריך להיות ברמת הכלל. יש יחידי סגולה שהראו לך את הדרך, כן? ואתה יכול דרך הסיפור של החיים שלהם ללמוד מה זה כל מידה. עכשיו ברמת הכלל, ברמת החברה, אתה צריך לבנות חברה שלהלכה למעשה מממשת את אותם ערכים. אבל אתה לא צריך להמציא שוב את הערכים האלה. זה מה שאברהם עשה כבר, זה מה שיצחק עשה, זה מה שיעקב עשה. כן?
יעקב לימד אותנו להתנהג בחוכמה במקום במרמה.
עורמה במקרא זה חוכמה.
עורמה, אבל לא
מרמה.
עורמה כן, מרמה לא.
איזה מרמה? זה מה שעשיו טוען כלפיו.
יצחק אומר.
לא.
עשיו טוען.
מה, זה הוא חוזר על הטענה של עשיו. הוא מסביר לעשיו מה הוא אומר לו, מה הוא אמר. כן? אונקלו שמע, מתרגם מיד בחוכמה. הוא בא בחוכמה. טוב, צריך להבין את הטענה של עשיו, אבל זה סיפור אחר, כן? יש תקופת האבות ויש תקופת הבנים. אז בתקופת הבנים צריך להתנהג בצורה מסוימת על סמך מה שהאבות לימדו. זה נקרא דרך ארץ שקדמה לתורה. זה דרך ארץ העברית. לא צריך להמציא את זה, צריך לממש. ובמימוש הזה יש תקופות. עד שמגיעים לתקופה שלנו, שזה הדבר האחרון שנשאר. בסדר? אז למה אברהם זה החסד? כי הוא איש חסד. החיים שלו זה חסד. מבחינתו חוץ מחסד לא קיים שום דבר בעולם. הכל, הוא רואה את הכל דרך החסד. לא מבין למה מגיע לו משהו. מה בסך הכל עשיתי? כל מה שקיבלתי, כל מה שאני מקבל, בחינם קיבלתי. לא הייתה לי שום זכות כתוצאה ממה שעשיתי, קיבלתי בחסד. החשיבות שמעבר למה שלומדים ממנו זה שבאמת דבר חשוב, החסד צריך להיות המידה הראשונה שמתגלית במציאות. מתוך החסד אחר כך אתה יכול להכניס את המידה של הגבורה, אבל לא הפוך. כי מי שמסתכל מלכתחילה דרך הגבורה מחריב את העולם. כי עד סוף ההיסטוריה, עד שאתה לא הגעת ליעד, אם אתה שופט, אתה אומר נכשל. לא בגלל מעשה זה או אחר, אלא בגלל עצם העובדה שטרם הגעת ליעד. זה נקרא נכשל. וזה הוויכוח הגדול שהיה בין הקדוש ברוך הוא ובין המלאכים בזמן בריאת האדם. שהמלאכים באו בטענה, מה זה הייצור הזה? אז אחד אמר, הוא איש חסד. השני מיד אמר, לא, כולו קטטה. וכולי. זה אמר שלום, זה אמר שקר. האדם מבחינה אונתולוגית הוא ייצור מפלצתי. למה? כי יש בו גם יצר טוב וגם יצר רע. יש הכל. לכן הוא מסוגל גם לטוב וגם לרע. והטענה של המלאכים היא לא סתם טענה. היא מהותית. איך אתה יכול להשאיר את המפתח, למסור את המפתח בידי אחד כזה שיכול להצליח או להיכשל? מה זה אימור?
יותר נורא, שתיאורטית אתה לא יודע מה הוא יעשה.
ברור, זה אומר או להצליח או להיכשל. מה זה האימור הזה? אז הקדוש ברוך הוא למעשה מתעלם, לא רק מתעלם ממה שהם אומרים, אלא זורק את האמץ ארצה כדי להכריע את הוויכוח. וזה סוד הפסוק, אמת מארץ תצמח. זאת אומרת, זה נכון שלמעלה יש אמת, זה דבר מוחלט, זה נקרא אפילו חותמו של הקדוש ברוך הוא, כן? זה החותם שהוא השאיר בעולם. העולם הוא אמיתי, אבל באיזה מובן? הוא אמיתי כי הוא מגלה לאט לאט במהלך הזמן במציאות את האמת שכבר קיימת למעלה. ואז שני הדברים בו זמנית נכונים. יש אמת למעלה ויש אמת למטה. זה שתי מדרגות של אמת, אבל של אמת. זה מה שהפילוסופיה לא מסוגלת להבין.
למה?
כי הם אומרים, תסתכל על המצב. תסתכל. אני יכול לתאר את כל ההיסטוריה של העולם כהיסטוריה של מלחמות. טוב, לפעמים יש תקופות של רגיעה בין הפסקת אש להפסקת אש.
מקרי.
כן.
אבל... מצד המלחמות אתה רואה חסד.
מה?
אם לא היה חסד, לא היו מדינות, לא היה עולם.
לא נכון. לא נכון, למה צריך להיות דרך מלחמות?
אבל בתוך המלחמות אתה גם רואה חסד.
איפה?
חסד של האנשים, של אותם אנשים שתפקידם להגיע ל...
לא יודע,
במלחמת... לא מדבר על הכלל.
אלא עזוב את האדם כאן, אתה מסתכל על התהליך.
אבל האדם עושה, הוא זה שיוצר את החסד.
אני לא יודע, האדם הוא זה שמכריז מלחמה, ובגלל המלחמות האלה נהרגו עשרות מיליוני אנשים.
זה האדם האחד.
לא, זה אותו אדם.
בתוך המלחמה.
זה אותו אדם. אז מה תגיד על העולם? זה אמת. מה שהמקובלים רוצים שנבין, שזה אכן אמת. אבל באיזה מדרגה? זאת השאלה. זאת השאלה הגדולה. למשל, כשהרב קוק בתחילת תורות כותב את תורות המלחמה, כן? ואומר ששם כל פעם שיש מלחמה גדולה בעולם, שומעים יותר ויותר את פעמי המשיח. זה מאוד קשה להבין את זה. אז כולם רוצים להסביר שאכן, כי הוא כותב את זה בזמן מלחמת העולם הראשונה, ובזמן מלחמת העולם הראשונה מה שיצא מבחינת היהודים זה הצהרת בלפור, ולכן. אני חושב שזה קריאה די שטחית במה שהרב רוצה להסביר שם. מה שרוצה להגיד, שקודם כל שאתה מסתכל על התהליך ההיסטורי, אתה צריך להבין שהתהליך הזה מוביל, השאלה אם זה בהכרח או לא, כן? ליעד מסוים. ומתוך זה תתחיל לשפוט באמת את האירועים השונים. וכבר בכל אירוע תשאל את עצמך אם זה אירוע בעל משמעות או לא בעל משמעות. אם הוא בעל משמעות הוא נקרא הוא קשור להתגלות המשיח בסופו של דבר. אם לא, אז הוא בקטגוריה אחרת, שאצל מניטו עושה הבחנה בין אירוע משמעותי מבחינה היסטורית ואירוע מקרי. שהיה יכול להתרחש באותה מידה, לא יכול, אבל בסופו של דבר, בפרספקטיבה של הזמן, אחרי כמה עשרות שנים או אפילו כמה מאות שנים, אתה אומר, לא שונה. יכול להיות, גם לגבי אירוע שכאשר הוא התרחש, עשו מזה כותרות בלי סוף בעיתון. זה לא הופך אותו להיסטורי. הקריטריון להיסטורי זה האם זה אירוע שמקדם את מה שהוא קורא התולדות או לא. אם זה מקדם, זה מקדם את ההולדות, זה מקדם את הולדת הבן אדם האמיתי שהוא המשיח. וככה לפי דתי צריך להבין את מה שהרב קוק כותב שם. כן? כי מבחינתו, מלחמת העולם הראשונה זה אכן משהו שהוא בעל משמעות גם מבחינת ההיסטוריה של ישראל. וגם כמובן של כל האנושות, כן? זה לא סתם עוד מלחמה. קרה משהו שמה, עובדה היא שההגות בעקבות מלחמת העולם הראשונה באירופה משתנה לחלוטין. והם מתחילים לשאול שאלות אחרות לחלוטין. איך הגענו לדבר הזה? כי עד אז מה זה הייתה מלחמה? יום יומיים קובעים פגישה במקום מסוים, המלך נמצא, בצד השני גם כן, קצת תרועות, קצת זה, קצת זה, טוב, היו כמה אלפי הרוגים באותו יום, אבל זהו, זה מלחמה. זה לא מעבר לזה, כן? כאן יש משהו שדורש עיון, אז הסבר מה קרה. וככה צריך לשפוט את הדברים האלה. אז למשל, כאשר אתה לוקח את אברהם שיוצא מאור כסדים, מן הסתם אף אחד לא שם לב ליציאה שלו. אז אם היית שואל את האנשים באותה תקופה, מה קרה באותו יום? אחד יצא, אולי שניים באו במקום. מה...
איפה היית באותו יום?
כן, אבל...
מה שואלים?
אבל... דיווחו על זה, לא יודע. אבל זה אירוע שמשנה את כל ההיסטוריה. לכן הוא חיובי. וככה צריך לשפוט כל אירוע שמתרחש. מקדם או לא. קריטריון המוסר. אם אתה מגיע להבנה שאכן זה מקדם, אז זה הופך להיות בעל משמעות, זה היסטורי, במובן של התקדמות בפרויקט התולדות של הבורא.
אז איך אתה יכול להגדיר את המלחמה, אם זה
מלחמה
או הקריטריון המוסרי כתהליך בתוך התולדה?
כי
לא,
זה...
הוא לא מוסרי.
מי?
תגדיר אותו כמוסרי.
לא, אתה לא תגדיר אותו כמוסרי.
אם הקריטריון הוא מוסרי, אז אין לו תהליך, חלק מתהליך חיובי.
התהליך הוא חיובי במובן הזה, בכמה מובנים, כן? יש את הפן של ישראל, שזה באמת הסיפור של הצהרת בלפור וכו', כן? אבל עדיין זה עניין פרטי.
אבל אתה יכול להמשיך את זה למלחמת העולם השנייה, הוא יגיד אותו דבר, טוב.
כן, כן, ברור. אני אומר, זה דבר ראשון. עכשיו השאלה היא מבחינת האוניברסל האנושי זה שינה משהו. התשובה היא כן.
ודאי, תוך 20 שנה הוא עשה אותו סיפור עוד פעם.
זה המשך של, זאת אומרת, קח את כל ממלחמת העולם הראשונה עד, אתה יודע מה, כולל באמצע מלחמת העולם השנייה והאושוויץ והירושימה וזה, אבל זה לא מסתיים בזה, זה מסתיים אולי בשנות ה-60 וה-70, כל התהליך של שחרור העמים, דקולוניזציה של מה שהייתה האימפריה הצרפתית והאנגלית וכו' וכו'. זה מקשה אחת.
והרוסית.
זה אותו דבר, זה מקשה אחת, כל הסיפור הזה. זה חיובי או לא?
חיובי מאוד, גם קם אום.
מה?
יש גם אום שקם בין...
לא, לא, אני אומר, לכן אומר, בסופו של דבר אתה רואה משהו חיובי. אתה רואה אימפריות שמתמוטטות, לשון חז"ל מלכויות, כן? ואתה רואה במקום זה דרישה מצד העמים לביטוי עצמי לא רק של ישראל, הודו, אתה יכול, כמובן יש פן שלילי, כי האנגלים עשו מספיק ברדה כדי שמיד תפרוץ מלחמה בין הודו לפקיסטן, כן, הם לא סידרו את הדברים עצמם. אבל זה מלווה בהמון המון דברים שליליים, כן, אבל אם אתה מסתכל, היום אנחנו כבר כמה עשרות שנים אחרי זה, כן?
אתה יכול לבוא ולהגיד, היום העולם יותר טוב ממה שהוא היה, בכיוון שהמוסרי...
אתה יכול לבוא ולהגיד...
לא, נשאלה.
לא, לא, לכן אני אומר.
אתה חייב להגיד את זה.
אתה יכול לבוא ולהגיד דבר הבא. וזה קשור לפוסט-מודרניזם בצורה מאוד חזקה. החל מהמאה... מתקופת הרנסנס, כן? היה ניסיון של המערב להשתלט מבחינה תרבותית וזהותית על כל העולם. גזע לבן, דם העליון, אתה שחור, מקסימום עבד, ואפשר עם... זה נמשך, נגיד, מגילוי ספרד סוף המאה ה-15 עד סוף המאה ה-20. 500 שנה כמעט, כן? 400 שנה. הניסיון הזה של השתלטות של... וכל פעם זה היה מישהו אחר במערב, זה לא משנה, כי זה כבר פרטים, כן? וכל פעם זה היה... תחת סיסמה מאוד מאוד חיובית, כן? לא, הסיסמה של המהפכה הצרפתית, אחווה, מישהו נגד אחווה? חירות, מישהו נגד? לא, שוויון, מישהו נגד הדברים האלה? אף פעם, אתה לא יכול להיות נגד. אבל חיש מהר מה שהתגלה זה שאותו הסיסמה יפה הפכה להיות אימפריאליזם הגרוע ביותר. בשם אותה סיסמה יפה מאוד, ניסו להכניס בראש של אנשים, לא יודע, מקמרון, שהאבות אבותיהם היו גלים, ולמחוק לחלוטין כל זכר של התרבות המקורית שלהם. מה שהספרדים עשו באמריקה זה פשוט רצח עם, כן? באוסטרליה, אנגלים וכו'. כל זה תחת סיסמה מאוד יפה. אתה רואה אחרי 300-400 שנה שכל זה מתפרק. מתי זה מתחיל להתפרק? מלחמת העולם הראשונה. פתאום האימפריה האוסטרו-הונגרית מתפרקת. למה? לחץ של המיעוטים, ככה אתם מתארים את זה בכל ספרי ההיסטוריה. הסרבים רוצים להיות עצמאים, ההונגרים רוצים להיות, הרומנים רוצים להיות, אז מאיפה זה בא? מה מביא פתאום להתעוררות הזאת? מה?
שיגעון.
אז אפשר לבוא להגיד שיגעון, אבל אפשר לבוא להגיד זה פשוט התגובה הבריאה של האדם שהוא בעל זהות מסוימת שבועט בזהות המלאכותית שניסו לכפות עליו, וזה יוצר קטסטרופה.
אז הנה, הלכו לאיחוד אירופה.
לא, זה הפתרון.
בעצם מדינה אחת.
לא.
זאת אומרת, להפוך את כל העולם ל...
לא, זה, לכן שנייה, נגיד, כן, אבל שנייה נגיע לדבר הזה, כן?
כי זה חשוב,
כי זה חשוב ביותר. אז אתה יכול לבוא להגיד מה שקורה בזמן מלחמת העולם הראשונה, זה התפרקות של כל מיני דברים מלאכותיים, ואז נותנים עצמאות לכל מיני מדינות. איך? לפי שהשיטה ידועה, לא שואלים אף אחד. כמה פקידים? לא, אנחנו רואים עכשיו את התוצאות גם בעיראק ובאזור שלנו, כן, אותו דבר. חתמו על איזשהו הסכם בלונדון, ולא משנה, אף פעם לא בדוק בשטח אם יש קורדים או אין קורדים, יש זה או אם יש זה, ולא משנה מה.
רוצים לעשות את זה בלבנון גם.
בדיוק, אותו דבר. הדוגמה הקיצונית ביותר, או התגובה הקיצונית ביותר, זה גרמניה. כי גרמניה בועטת אז בתרבות הנוצרית שניסו להלביש עליה במשך מאות שנים. היא רוצה לחזור לטוטונים. ואז זה בא בהתפרצות אלימה ביותר, כאשר המואשם העיקרי זה כמובן היהודי. כי אם מדברים על תרבות נוצרית, אז התרבות הנוצרית, המקור שלה זה היהדות, וככה זה מתפרץ. בסדר. אני אומר, אז, אבל אם אתה עוד פעם שוב מסתכל על התהליך כתהליך, יש משהו מאוד חיובי. תגובה של אירופה אחרי מלחמת העולם השנייה. בוא, כלל ראשון, אין יותר מלחמות בינינו. בית, אנחנו ננסה לבנות משהו, אבל המשהו הזה הוא אמורפי. וג' אנחנו גם נבנות איזושהי אינסטנציה בינלאומית כזאת, היא הפעם רצינית, לא כמו בגלגול הראשון, ונשתף את כל העמים. השאלה עכשיו היא, מה זה הדבר הזה, האירופה? טוב, אז הם מתווכחים עד היום. זה פדרציה של לאומים, או זה משהו על, לא ברור, ולכן הימין הקיצוני חוגג שם, בסדר? הבעיה מתחילה כאשר הם באים ואומרים, רגע, אז זה הפוסט-מודרניזם עכשיו מתחיל. אנחנו נכשלנו בכל הסיפור הזה, אנחנו זה המערב. אנחנו אשמים. ובגלל האשמה שאנחנו מרגישים, אז אנחנו אומרים שצריך לתקן כמה דברים. אבל אנחנו לעולם לא נדרוש הדדיות. אנחנו מוכנים, אנחנו המערב, מוכנים להתפרק מכל הערכים שלנו, רק בגלל האשמה שאנחנו חשים. אבל לעולם לא נבקש מהצד השני של העולם שגם הוא יתפרק מהדברים וגם יעשה מהלך דומה. זה מה שגורם עכשיו לבעיות. וזאת השאלה הגדולה, האם זה מוסרי או לא מה שהם מבקשים. עכשיו, התזה של מריטו, פוסט-מודרניזם, הוא לא ידע מה זה, כן? ברור. כי המילה לא הייתה קיימת בתקופה שלו. אז דיברו על... היה סטרוקטורליזם והפוסט-סטרוקטורליסטים. הפוסט-סטרוקטורליסטים זה מה שהאמריקאים קראו אחר כך הפוסט-מודרן. לא ידע למה שינו את השם, אבל ככה זה היה. ההגות הפוסט-סטרוקטורליסטית היא בדיוק בכיוון הזה. מה אנחנו מבינים? אנחנו מבינים שהמדינה היא מקור הרע. למה? כי היא מנסה להשליט תרבות מסוימת על כל האנשים, בלי להכיר במגוון של הזהויות שיש בתוך אותה מדינה. וזה לא סתם שכל ההוגים האלה במקום הם צרפתיים, כי זה בדיוק התפיסה של הרפובליקה של צרפת. מודל אחד עבור כולם. זה לא קיים בארצות הברית. בארצות הברית מלכתחילה יש קהילות. כן, השאלה זה לאיזה קהילה אתה משתייך. תבחר. אבל אתה משתייך לאיזושהי קהילה, והמושג של קהילה מקובל על כולם. לא ברפובליקה הצרפתית. אין קהילתיות. אין מקום לקהילות. יש מודל תרבותי אחד סביב מספר ערכים, וקופים על כולם את אותו מודל. באים אותם הוגים ואומרים, רגע. היו באירופה שני מודלים, המודל הצרפתי והמודל הגרמני. המודל הגרמני ראינו מה יוצא ממנו. למה? כי המודל הגרמני במקור הוא אותו מודל, רק שהם הלכו עד הסוף. גרמניה לגרמנים. למה? כי גרמניה כמדינה נולדה אחרי שהייתה כבר תרבות גרמנית, ולכן הם רצו לאחד את כל בעלי התרבות הגרמנית בתוך לאום אחד ומדינה אחת. מה שהגל אמר, אין פולק, אין שטייט. ואחר כך הוסיפו אין פיורר. זה החידוש של הנאצים, כן? אבל זה הגל. איך הוא יכול לדבר על עם גרמני לפני שיש מדינה? כי היה, מבחינת תרבותית הייתה תופעה כזאת. היה עם מפוצל במאות ואלפי... חלקיקי מדינות בזה, והוא אמר, בוא נאחד את הכל. הייחוד היה סביב התרבות הגרמנית, לכן מלכתחילה בגרמניה אין מקום ליהודי. האנטישמיות בגרמניה היא מובנית בתוך הפרדיגמה הזו. רק מישהו בעל תרבות גרמנית יכול להשתייך.
לכן בעצם אצל היהודים אותו דבר, אתה לא יכול שיוכל...
רגע, אצל היהודים סיפור אחר. אפשר להגיע ליהודים אחר כך, אבל... רגע. כי זה המודל של הגל. במידה מסוימת, הציונות המדינית, כן. המדינית, בוודאי.
אבל אז זה אומר שאם אתה מקבל את היהדות, אז אתה לא יכול לדאוג.
לא, שנייה. כי זה המודל הבסיסי של הציונות המדינית. סביב זה הוויכוח האמיתי, כן? המודל של הגל הפך להיות המודל בכל אירופה. אז התחילו להריב על סנטימטר פה, סנטימטר שם, כן? כי או שכן או שלא, כן? מודל צרפתי הוא שונה. כי צרפת הייתה קיימת לפני. ולכן הדגש אצל צרפת זה יותר על הערכים. בלי, ואנחנו מוכנים להכיל כל מיעוט שיסכים להיות צרפתי. זאת אומרת, יוותר על המיעוט, על עצם היותו מיעוט. הגיעו מהגרים מאיטליה, מפולין, מספרד, מפורטוגל, מזה, כולם נכנסו בתוך התלם הזה ובתוך ה... זה.
אחרי דור... הצרפתי צריך להיות מוגדר כמשהו. לא להגיד את המילה צרפתי. צריך להיות משהו,
ערך
מסוים.
משהו, זה נורא פשוט, העקרונות של הרפובליקה.
שלושת העקרונות?
אפשר להתווכח על העקרונות, כן? ומקום הלידה קובע. זאת אומרת, הבנים של אותם מהגרים נולדו בצרפת, אוטומטית הם צרפתים, לא דורשים שום דבר. זה שני המודלים שקיימים. שני המודלים, מבחינת הפוסט-מודרניים, הם פסולים. כי אחד דורש ויתור על הזהות של המיעוטים, והשני ראינו כבר מה שהיה. אז במה מחליפים את זה? נותנים עכשיו ביטוי לכל הזהויות שקיימות, ואתה לא יכול לבוא להגיד כי אני הגזע הלבן, זה אני לא עליון על זה, ולכן אם בעודו המנהג הוא להוציא את האלמנה לשחפה כי בעלה מת, אתה לא יכול לבוא להגיד זה לא מוסרי. אתה לא יכול, בשם מה? כי הכל יחסי. כן? מה שמניתו בה וטוען טענה כזאת. עצם המהלך הוא חיובי. עצם המהלך למעשה נועד לפרק את המסגרת שנוצרה בעקבות דור הפלגה, הגויים. המילה גוי זה לא סתם לאום או אומה. גוי זה סטרוקטורה מדינית. זה אומה עם המוסדות המדיניות, כן? זה צריך לפרק. צריך לחזור להיות בני המשפחה. צריך קשרי אחווה בין העמים. אבל אתה לא יכול להשיג את זה כל עוד יש לך גויים. אם חוזרים להיות בני דודים, בני משפחה אחת, אז אפשר לקיים קשרי אחווה. ולכן המהלך כולו הוא חיובי במובן הזה. כי זה ניצוץ ראשון של רצון לפרק את המסגרת הלאומית שהופך להיות מיד לאומתית. ומשמה זה כבר סיפור גזעני. ככה הוא רוצה לשפוט את הדבר הזה. עכשיו בוא, מה עושים עם ישראל באמצע? אנחנו תקועים, כן? אז הוא אומר, יש כאן חידוש מאוד חשוב. עם ישראל לא מופיע בסיפור הפלגה. נולד כתוצאה מסיפור הפלגה, כתיקון של המצב שנוצר על ידי המלכויות. אבל עם ישראל לא מוגדר כגוי, אלא כגוי גדול. זה התוספת, זה כבר פרו אנטישמי שאומר את זה. אבל מה נאמר לאברהם אבינו ועשך? לגוי גדול. אבל יש מקום עכשיו לשאול מה זה גוי גדול לעומת גוי? כמותית? זה הסיפור. מה הביטוי הזה גוי גדול בא לבטא בתורה? גוי גדול במובן הזה שאתה תהיה סגולה מכל העמים. מה זה להיות סגולה? סגולה בשפה המודרנית זה להיות אוניברסלי. הייחודיות של ישראל זה להיות אוניברסלי. זה המשימה של עם ישראל. עם ישראל הוא גוי גדול כאשר עם ישראל מראה לכל שאר העמים שיש אפשרות לבנות סוג אחר של אוניברסליות שלא הופכת להיות אימפריאליסטית. שלא מודל תרבותי אחד צריך לשלוט על כל שאר הזהויות. אלא אתה לוקח את כל הזהויות, כל התרבויות, כל המגוון. כן? תמיד היה נותן את המשל של הפרחים. כדי שהזר יהיה יפה, אתה, הוא לא צריך להיות אוניפורמי, אלא צריך להיות עם קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה.
זה לא קרה בקום המדינה, דווקא להפך, היה פה ניסיון של כן לטשטש את הזהות שכל אחד הגיע איתה.
מי? רגע, אני אומר, מה המשמעות של הביטוי הזה גוי גדול? עכשיו, עם ישראל הוא לא חלק מן הזר. הוא החוט שמקשר את הזר והופך אותו לזר. עד אז יש לך אוסף של פרחים. אבל צריך מישהו שמאחד. מאחד זה ישראל. במובן הזה הוא גוי גדול. במובן הזה. עכשיו, על סמך ההבנה הזאת, אפשר באמת לראות מה נעשה בפועל, כן? ולמה היה ויכוח, ובמובן מסוים, דחייה של הרעיון של הציונות הפוליטית. כי מה באו הציונים הראשונים? אנחנו רוצים להיות ככל הגויים, ככל ההוגה, סליחה, המודל זה עגל, גבלת, לא מוכנים לקבל את זה, לא מוכנים לקבל את הדבר הזה. יש קטע אצל הרב קוק באורות הקודש שהוא מנתח את התגובה של במאה ה-19, כן? כי הוא עוד מדבר על מה שהוא הכיר, כן? המיאוס של חכמי ישראל מול המושג של מדינה. כי מה זה מדינה מבחינתם? זה מדינה ברברית. נעזור את הסיפור של הדיכוי של היהודים ושוויון בזכויות וכו', כי במאה ה-19 זה כבר מתחיל לאט לאט גם נותנים זכויות פה ושם, כן? אבל עצם המושג של מדינה מבחינת חכמי ישראל במשך הדורות, זה אומר, זה אימפריה רומית. אז זה לא משנה אם כבר לא קיימת אימפריה רומית, אבל זה גלגול אחר של אותו רעיון. בכוח הזרוע, המדינה יכולה לעשות מה שהיא רוצה, יכולה לגרום לדיכוי של כל העמים שהיא כובשת, וזהו.
אבל אם היא לא תעשה צעד כזה ככל הגויים, היא לא תתקיים.
למה? כי אין ברירה.
אולי.
כי אתה לא יכול להיות שונה בשכונה עם...
לא, אתה נעלם.
ברור,
אתה
ברור.
לא
לכן אני אומר.
העם היהודי נשאר 2,000 שנה בלי מדינה.
כן, אבל...
אבל
אז
לא היו מדינות.
אבל פתאום... כן, אבל הוא לא השפיע שום דבר.
הוא עדיין שלא השפיע.
הוא לא השפיע. לכן אני אומר. כשאתה מסתכל על המהלך, אתה צריך להסתכל תמיד בשני הכיוונים. אם אתה בא ואומר המטרה, היעד זה גוי גדול במובן שהסברנו לפני זה, כן? אז יכול להיות שבשלב ביניים, מילת ברירה, אתה בא ואומר כרגע המשחק הוא כזה.
אתה גוי, אחר כך תהיה גדול.
בדיוק. יכול להיות. שזה, אתה אומר, שלב ראשון הציונות המדינית, ושלב שני הציונות הדתית, כן? בסדר? זה מה שקרה בפועל. כל עוד הייתה גוי ככל הגויים, אגב, ככה, זה הוסיף, כן? לא הייתה התנגדות, חוץ מהערבים, כן? בעולם לא הייתה התנגדות למושג של ישראל. הצביעו באום, פעם ראשונה, היחידה שהצביעו בעד היהודים, כן? למה? כי הבינו, מקלט מדיני, בסדר, כמו שהודו מקבלים עכשיו, כמו שבאפריקה מתחילים לקבל, כמו שבזה,
זה היה מודל לעשות את זה.
חוץ מזה, האשמה, השואה, אז ניתן להם... השינוי הוא במלחמת ששת הימים.
שנהפכנו מעצמה.
כובש?
עזוב, לא רק כובש ולא רק מעצמה, זה לא... הכובשים הם יודעים מה זה. פתאום נשמעה לראשונה טענה שאנחנו לא גוי ככל הגויים. כי קמה הציונות הדתית, התנועת ההתיישבות, ואמרה מה שאמרה. ואז התחילו לשאול וזה מה קורה פה. ואז התחילו להאשים את ישראל בכל פשעי המלחמה האפשריים, גם כל אלה שאתה לא ביצעת. ושאלו אותך והאשימו אותך למה אתה לא ביצעת את הפשעים האלה, כי אנחנו רגילים כן. אבל חל שינוי מבחינת התודעה הבינלאומית כאן. שהבינו שיש כאן משהו שחורג מהמסגרת הרגילה של
גוי.
של גוי. ופתאום כל מה שהעולם רוצה זה לקבוע לך גבולות. כי אם קובעים לך גבולות, זה מחזיר אותך למסגרת של גוי. ואתה אומר, אני לא רוצה גבולות. לא רוצה גבולות. לא רוצה גבולות. לא, הם רוצים את הגבולות של מה שהיה.
הם רוצים את של משהו שהוא...
לא, כשכל מה, כל מה שהיה תחת ה... לא, מעבר לזה, של האסלאם בכלל.
ארדל אסלאם.
כן, בוודאי. אבל יש גבולות אצלם.
אז מה המשמעות שזה בהליך היסטורי נורמלי?
נורמלי?
אין נורמלי. שאין גוי.
מי שמי? שבסוף?
אין גוי.
אין גויים.
לא, אין גוי, אין גוי גדול ואין גוי.
יהיה, לא. מה שכן זה פירוק המסגרת של הגויית של 70 האומות, ובצד שני, כן גוי גדול. אבל גוי גדול זה לא אומר, יש לי ארץ ישראל לא, השלמה. זה מושג ש... המושג של גבול הוא זר לתורה. ברגע שמבחינת התיאור שמה שקורה בדור הפלגה, ברגע שרואים שיש ארץ, יש מסגרת מדינית, כתוצאה מכך יש גבולות, יש מיליון מלחמות. לא יעזור שום דבר.
אבל התורה קוראה לקבועת גבולות לארץ ישראל, שאומרת...
לקדושת ארץ ישראל. זה בדיוק הבלבול. יש מושג של גבול במובן של קדושה.
אין גבול מדיני.
זה לא גבול במובן של הגל, שאם אתה עובר את הגבול, אני הורג אותך. זה בדיוק, זה הקושי כאן. מה שצריך להבין, מה שצריך בסופו של דבר לקרות, זה פירוק המדינה במובן ההגליאני של של המילה. הרי לפני זה, כך, במאה, לא יודע מה, 14, 15, יש מדינות, כן? מה זה? אין מדינות למעשה. יש מלך, אנשי החצר, צבא, ויש אזורים. אז הוא שולט באזור כזה, באזור אחר, באזור אחר. אף פעם לא סרטו אז, ממש מזה. התחילו בסביבות המאה ה-16 הסכמים ראשונים, כן, לסרטט, אבל זה גם אמורפי. אני כאן, אז הוא גר מעבר לגבול, ולא דיברנו את השפה, שאגב היא לא השפה של המלך. כן? אני אמרתי, אני הונגרי, הוא דיבר גרמנית בכלל. מה השייכות שלי לדבר הזה? שני דברים, אני משלם לו מיסים, כן? ויכול להיות שהוא לוקח אותי ל-20 שנה לצבא שלו. זה ההשתייכות היחידה. מבחינה זהותית אין לי שום קשר עם זה. ראיתי אותו פעם. אני יודע מי זה. כלום. ברגע שהאימפריות הגדולות מתמוטטות, אתה רואה את הלאומים מופיעים בחזרה. בא עגל ואומר, לנו יש לאום מיוחד. למה מיוחד? כי יש לנו כבר תרבות משותפת ואנחנו דורשים את הייחוד של כל בני התרבות הגרמנית תחת מדינה אחת. וכדי שהדברים יהיו ברורים, אנחנו רוצים לסרטט גבולות. גם מסרטטים. הרי לפני זה עשו כל מיני שטויות, מה, בעקבות המלחמות של נפוליאון בהסכם בווינה, מתי זה היה? ב-1819 או 20, כן? סרטטו גבולות, אז המציאו בלגיה. מה זה בלגיה? דבר מלאכותי לחלוטין. לקחו קצת מצפון צרפת, קצת מדרום הולנד, קצת איזשהו פרובינציה מדוברי גרמנית, אמרו הנה, ו? חוץ מהמלך אף אחד לא בלגיה, היהודים כן הם בלגיה. שם אתה או פלמי או וולוני. צ'כוסלובקיה, זה אותו סיפור, אחרי מזה, סרטטו...
חוץ מטיטו של השני.
שמה?
שטיטו של השני.
שמה?
צ'כוסלובקיה.
טיטו, לא יוגוסלביה.
יוגוסלביה.
יוגוסלביה, אבל זה גם מלאכותי.
נכון, אותו דבר.
הייתה סרבי, הייתה קרואטי, הייתה, לא יודע, מישהו של סלובני ו... כן, וכו'. מלאכותי לחלוטין. כמה זמן זה יחזיק מעמד? כמה עשרות שנים. לכן המקור, מבחינת הדברים האלה, המקור הרע זה בדיוק התפיסה הגליאנית של המדינה. האם אפשר לעשות משהו אחר היום? כל העולם אומר לך לא. מה זה הדבר? אתה מדינה בלי גבולות. ואנחנו משחקים את המשחק הזה. כן, אנחנו, אבל גבול ביטחון, גבול זה, גבול... כמה גבולות אתם רוצים? יש גם גבול ביטחון, יש גבול... כי אנחנו לא רוצים גבולות. זה לא שאנחנו אימפריאליסטים, כי ככה הם תופסים את הדבר, כי לא מסבירים להם. לא יכול להיות מדינת, מדינה זה לאום, אז צריך להפחיד. זה אותו דבר, זה הרעיון הזה, לא, זה מה שצריך להסביר, זה גוי גדול מפרט התורה. צריך לתת מקום לכל אחד להביע את עצמו מבחינה זהותית, תרבותית, לטפח את אותם ערכים.
אני יכול להגיד, ארצות הברית עושה את זה.
לא.
למה?
אימפריאליסטית. מבחינת התפיסת העולם של האמריקאים זה נורא פשוט. או שאתה שותה קוקה קולה, או שבעתיד אתה תשתה. אבל זה שקוקה קולה זה ערך, ואני כופה את הערך הזה על כל העולם, זה תפיסה אימפריאליסטית.
לא
חייב
לשתות קוקולה?
מה?
הבחירה בידך?
לא!
למה?
לא!
מכריחים אותי לשתות קוקולה?
כן.
איך?
כן. כי מפמפים לך שזה ככה, הנוער מתנהג.
איפה השכל שלך? איפה הערכים שלך? אין.
מבחינת התפיסה התרבותית, אין. אתה חייב לאמץ את הערכים שלי. ולכן אני מרשה לעצמי לבוא ולהגיד שהמעשה של השריפה של אותה אלמנה הוא לא מוסרי. שאלה מה מסתתר מאחורי האמירה הזו. לא מוסרי באיזה מובן? לא תואם את הקוד ההתנהגותי שלך? אז לא. קניבל שכתוב אצלו שאוכלים כל אחד מהצד השני של הנהר, אבל לא בני הכפר, מבחינתו הוא מוסרי. על סמך מה אתה תגיד שההתנהגות שלו היא לא מוסרית?
על סמך המוסר שלך. אבל אם יש מוסר
אלוהי, זהו, אז כאן בדיוק. אם אתה בא ואומר שהכל אימננטי, אז אין שום מקום לשום הגדרה של מוסר מוחלט.
מוסר חיצוני לאדם.
אלא אם אתה בא ואומר... יש מוסר שהוא, המקור שלו הוא חיצוני לאדם, זה הטענה של ישראל. ולכן כאשר אתה שופט שוב את המהלך הפוסט-מודרני הזה שאין אמת, אין היסטוריה, יש היסטוריות, יש אמיתות וכו', הכל יחסי, זה נכון כי אתה במסגרת אימננטית. הטענה שלנו היא שהמסגרת הזאת היא לא נכונה. שכן יש דבר כזה שנקרא גילוי של הקדוש ברוך הוא, לא רק לבני ישראל, אלא לאנושות כולה כבר דרך האדם הראשון, וציווי של דברים מסוימים שהם לא מוסריים. שירה מצוות בן אנוך, כן?
הטענה של אמריקה נגד שריפת האישה הוא מוסר אלוהי?
לא.
הוא לא מוסר...
זה לא...
מערבי?
לא, הם לא אומרים את זה בשם הדת.
הם לא אומרים את זה.
אני לא מוריד את זה בשם הדת, יש הפחדה.
איפה הם יצרו
מוסר? אז יש להם...
נוצר להם המוסר, הבסיס.
כן, אבל מכיוון שיש אצלם הפחדה מוחלטת בין הדת ובין המדינה, הם לא יכולים לטעון טענה כזו. ברגע שאתה אומר את הדבר הזה...
אתה הופך את זה כבר למשהו שהוא לא קיים בפועל, לא קיים שם.
מותר לי לאמץ מוסר. אני את המוסר שלי כמדינה ביססתי על מוסר שהיה... ארכאי, דתי, שאני מפריד אותו מדיני, אבל אני מחבר אותו, והיום הוא המוסר שלי.
אז בא הפוסט-מודרני ואומר, על סמך מה אתה אומר את הדבר הזה? אגב, המוסר האמריקאי הוא לא דתי במקור. זה נכון שהוא פרוטסטנטי בזה, אבל הוא תועלתני. מה שמוגדר כטוב אצלם, זה מה שמביא תועלת. הוויכוח הגדול יהיה תועלת למי?
לא,
כי אצל הפרוטסטנטי במקור התועלת היא תועלת לפרט. המעשה שלי הוא היה מעשה טוב כי הוא הביא לי תועלת. הם ניסו להרחיב את המושג הזה של תועלת הכלל. כן? ואז נעצרו. מי זה הכלל הזה? ארצות הברית. לא האוניברסל האנושי. לא, לא, לכן אני אומר, מבחינת ההתפתחות של של תורת המוסר אצלם, זה נכון שיש מקור פרוטסטנטי בהתחלה, כן? תועלת. תועלת של מי? של הפרט? לא. נחליף את זה תועלת הכלל, הקומיוניטי. זה טוב לקומיוניטי. זה טוב לארצות הברית, כאוסף של קומיוניטיז כאלה, כן? האם זה טוב לאוניברסל האנושי? בשום פנים ואופן זה לא מעניין. זה אימפריאליסטי. זה מה שהופך אותו לאימפריאליסטי. טוב, יאללה, נמשיך בשבוע הבא.
תודה רבה.
תודה רבה.